בפרק הקודם ראינו כיצד בחרו אבותינו במערכת הפעלה הלא נכונה עבור הדמוקרטיה הישראלית. במקום לכונן חוקה מוסכמת שמשקפת את כלל הזהויות וממשיכה את המסורת הפדרטיבית של התנועה הציונית, מסורת של יצירת מוסדות משותפים לכל, נבחר מודל דמוקרטי חלש המבוסס על שלטון הרוב, כל רוב כגובע בלעדי. כשל היסוד הזה הביא לפוליטיקה של סכסוך מתמיד בין הזהויות. הסכסוך לבש צורות שונות לאורך השנים, הגמוניה ודיכוי, כיתוב וכפייה, היפרפוליטיקה, ולבסוף המצב הנוכחי שאותו ניתן לכנות מלחמת הזהויות. מה היו המחירים של הבחירה במערכת הזאת? כמה עלתה לנו הבחירה במשטר דמוקרטי שאינו מתאים למצב הרב זהות של הציונות? בפרק זה נעמוד על ממדי ההרס והשיתוק שנגרמו ישירות מהמנגנון המשטרי וסכסוך הזהויות שהצית. אי כשירות של המערכת הפוליטית. המחיר הראשון והמשמעותי ביותר הוא היעדר מערכת פוליטית מתפקדת. המערכת הפוליטית אמורה לשמש כזירה מרכזית שבה נציגי הזהויות השונות נפגשים, מחלקים את המשאבים הלאומיים, פותרים מחלוקות, מנסחים אסטרטגיות להתמודדות עם בעיות ומשברים חברתיים ופועלים יחד לקידום מטרות לאומיות. לנו אין מערכת כזאת. במקומה יש לנו זירה של קטטה המונית בין זהויות שונות המתנהלת לעיני קהל מוסת ומפולג. כיצד הגענו למצב הזה? איך הפך עיקרון הרוב הקובע לגורם שמשתק את תפקודה של המערכת הפוליטית? כאשר המוטיבציה העיקרית של השחקנים הפוליטיים היא תאוות השלטון, והשלטון תלוי בניצחון רוב שמייצג ניצחון על האחר, נוצר כאמור משחק סכום אפס בין הזהויות. בתנאים אלה, כל סוגיה לאומית, חברתית, כלכלית או ביטחונית, הופכת להיות לא יותר מחומר תבערה לתדלוק סכסוך הזהויות. המערכת המאורגנת סביב שני מחנות מנוגדים, קואליציה ואופוזיציה, אינה מסוגלת להתייחס בצורה עניינית ומעשית לסוגיות לאומיות. אם הקואליציה תומכת, האופוזיציה מתנגדת ולהפך. אין שיפוט ענייני ומעשי של הפעולות של השלטון. כל דבר שהשלטון עושה טוב בעיני תומכיו ורע בעיני מתנגדיו. יותר מכך, בפוליטיקת הסכסוך, איכות הפוליטיקאים נשפטת לפי המידה בה הם דואגים למשאבי הרשתות המוסדיות של הזהות, ולפי המידה בה פגעו והרעו עם אויבי הזהות. במצב כזה, גם כאשר הקואליציה מצליחה לגבור על האופוזיציה, היא אינה מקדמת מדיניות המשרתת את כלל הציבור, אלא פועלת למען המחנה שבחר במלכתחילה. התוצאה היא מערכת שאינה מסוגלת לספק פתרונות פרגמטיים, יעילים, ענייניים לבעיות חברתיות, וממילא אינה מצליחה לקדם את המטרות הלאומיות המשותפות. הפיכת הפוליטיקה למאבק כוח על שליטה וניצחון על זהויות אחרות משפיעה לרעה גם על איכות השיח הציבורי ועל הידע של הציבור בנוגע לסוגיות לאומיות. שלא לדבר על הידע שנוגע לעקרונות דמוקרטיים ומשטריים. מרבית האנשים בישראל, כולל אלה המשכילים והמעורבים ביותר, אינם מבינים לעומק מהי דמוקרטיה ומהם העקרונות שעליה היא מבוססת. הידע שלהם בנושא כלכלה, חברה, ביטחון ומדינה לרוב שטחי מאוד. הוא מגיע מערוצים חד צדדיים, ואינו מאפשר להם לגבש דעה מושכלת או להביע עמדה משמעותית בסוגיות לאומיות. שזה מגיע לסכסוך היהודי ערבי, המצב אינו טוב יותר. ידע מבוסס על עובדות בסיסיות נדחק הצידה לטובת דקלום, נרטיבים מגייסים ומסיטים שמפיצים הפוליטיקאים שמייצגים אותם. ומשסים אותם אחד בשני. כתוצאה מכך, אנחנו נכשלים לחלוטין גם בניהול האתגר הגדול השני של הציונות, הסכסוך היהודי-ערבי. הסכסוך והאסטרטגיות לנהל איתו ולהתמודד עמו הפכו להיות לא יותר מאשר חומר דלק נוסף למאבקים הפנימיים בין הזהויות היהודיות. העמדות המנוגדות ביחס לסכסוך הפכו לסמלי זהות, לא לדעות פרגמטיות. במצב הזה כל ניסיון לחשוב על פתרון עומק, פרגמטי, מוסכם ומעשי, הופך לבלתי אפשרי. כך יוצא ששני הסכסוכים מלבים זה את זה. וכל עוד לא נפתור את הסכסוך הפנימי, גם הסכסוך החיצוני יישאר בלתי נשלט. מדינה באי ספיקה. בזמן שהפוליטיקאים מתקודדים זה עם זה, בונים ומפרקים קואליציות ומחלקים את השלל, רשת המוסדות שאמורה להתמודד עם הבעיות הלאומיות הולכת ומתפוררת. המדינה היא למעשה תאגיד של מוסדות ממומנים מכספי האזרחים, שתכליתם לשרת את הציבור ולהבטיח לו חיים בטוחים ומשגשגים. אך ישנה בעיה מהותית אחת, נדמה שהם מעולם לא שמעו על כך. תאגיד המוסדות המכונה המדינה הוא אבן הדומינו שנפלה מיד לאחר קריסת השיטה המשטרית. בין מערכת פוליטית מתפקדת, מוסדות המדינה הופכים לרבוביה מוסדית חסרת כיוון או משמעות. הדרך היחידה להבין את ההיגיון המבני שלהם היא לראות אותם כמעין ארכיאולוגיה של שכבות היסטוריות, שכל אחת מהן מייצגת חלוקת שלל פוליטית קואליציונית. כפי שנחשף בבהירות לאחר השביעי באוקטובר, ערבוביית המוסדות המדינתיים אינה מסוגלת לפעול באופן קוהרנטי או אסטרטגי, למעט שמירה על רוטיניות בסיסיות הקבועות בחוק. התוצאה של אי הספיקה של תאגיד המדינה הן חמורות מאוד. אזרחי ישראל למעשה מופקרים לגורלם מול סדרה של מגה משברים כרוניים. נמנה אותם. משבר הדיור והתשתיות. המדינה הפקירה את תחום הדיור והתשתיות לשוק החופשי, מה שהוביל לכך שרוב צעירי וצעירות ישראל נאלצים להקדיש את רוב הכנסתם עבור הזכות הבסיסית לקורת גג משלהם. למעט שכבה מצומצמת של צעירים בעלי נגישות לתחום ההייטק, הם נאלצים לרושש את הוריהם או לחיות מעד לפה, בכדי לממש את הצורך הבסיסי ביותר של כל אזרח ואזרחית, קורת גג, לו ולמשפחתו. בתמורה למחירים המופקעים, רובם זוכים לגור בתשתיות דיור עלובות, מוזנחות, מתפוררות, ברמה של עזה, לפני פרויקט הפינוי, בינוי הגדול שערכנו עבורם. משבר הביטחון האישי. בישראל קריסה כמעט מוחלטת של רשויות אכיפת החוק. היא מותירה את האזרחים והאזרחיות חשופים לאלימות לסוגי השונים. החיים תחת איום וחוסר אונים בפני אלימות מהווים משבר חברתי חמור. קבוצות מוחלשות חברתית, נשים, חברה ערבית ועניים הם חשופים במיוחד לאלימות וחסרי הגנה מולם. משבר הביטחון התעסוקתי. המהפכה הנאו-ליברלית פגעה עמוקות בזכויותיהם של העובדים והסירה רבות מההגנות שהיו נהוגות על האדם העובד בעבר. המדינה שבחרה להפנות עורף לאדם העובד, הותירה רבים מאיתנו חשופים להסדרי העסקה ראויים ואף פוגעניים, כגון משרות זמניות, עונתיות, עבודות קבלן, מיקור חוץ, פרילנס ותעסוקה כעצמאים זהירים שהמדינה מתעללת בהם. המכנה המשותף לכל סוגי העסקה הללו הוא צמצום עלויות המעסיקים על חשבון הביטחון התעסוקתי של העובדים. התוצאה היא דור צעיר שנאלץ להתמודד עם חוסר ודאות מתמדת ותחושת אי ביטחון כלכלי ביחס לאחת השאיפות הבסיסיות ביותר והצרכים הבסיסיים ביותר בחיי האדם, היכולת לפרנס את משפחתו בכבוד. משבר החנק התחבורתי. חוסר באסטרטגיה תחבורתית מוביל לעומסי תנועה בלתי נסבלים ולחנק תחבורתי. המדינה ממשיכה להזרים מאות אלפי כלי רכב חדשים לכבישים מדי שנה, ובמקביל משקיעה מיליארדים בפרויקטים תחבורתיים שלעיתים קרובות לוקים בתכנון לקוי ולעיתים קרובות כלל לא ברורה נחיצותם. זהו מגה משבר חברתי, לא רק מבחינת הפגיעה הכלכלית במשק, לא רק מבחינת כמות ההרוגים בתאונות דרכים, אלא בעיקר בגלל הפגיעה בזכות הבסיסית של האזרחים לחופש תנועה. משבר החינוך. מערכת החינוך בישראל משקפת את מצב המדינה, חסרת כיוון, מטרה או תוכן, לא ברור מה בדיוק מעניקה השהות בין כותלי המערכת לילדי ישראל מלבד שירות בייביסיטר לאומי. המערכת עסוקה בעיקר בלמיין החוצה כל מי שאינו עונה להגדרת כיתות המצוינות ולא נותנת כלום לאלה שלא עונים להגדרה הזאת. מערכת החינוך רוויית אלימות והתאמרות כבר מגילי הגן. מרבית הישראלים והישראליות בוגרי המערכת כלל אינם רוכשים בה הון אנושי שנדרש להם לצורך מוביליות חברתית ולצורך השתלבות בכלכלה משגשגת. אלה הם רק חלק מהמשברים הכרוניים מהם סובלים אזרחי ישראל. כולם תוצאה ישירה של הפקרה של המדינה. תאגיד מוסדות המדינה לא רואה עצמו מחויב לטפל בהם או לפתור אותם. בשל היעדר הכוונה ומדיניות מהמערכת הפוליטית והממשלה, שגם אינה מתפקדת. חמור מכך, גם אילו הייתה מוטמעת מחויבות כזאת, היכולת המבנית לטפל במשברים האלה לא הייתה קיימת. השילוב בין אידיאולוגיה נאו-ליברלית של המדינה, שמפקירה את החברה לכוחות השוק, לבין הפירוקיות והכאוס המבני שנובע משנים של חלוקת משרדים כשלל פוליטי, הותיר את מערכת המדינה כולה חסרת יכולת בסיסית לתכנון, ארגון וביצוע, למעט פעולות טכניות כמו גביית מיסים או מתן שירותים מקוונים. את זה הם יודעים לעשות מצוין. אי שוויון. המחיר השלישי הכבד של הבחירה בשיטת הרוב קובע כעיקרון בלעדי בדמוקרטיה הישראלית הוא שהיא הפכה את המדינה לפסבדו דמוקרטיה, דמוקרטיה דמה. כפי שכבר הזכרנו לא אחת, המשמעות המהותית, לא הטכנית, של הדמוקרטיה המודרנית היא השתתפות חופשית ושווה של כל האזרחים והזהויות בעיצוב גורלם וגורל המדינה המשותף. כאשר בוחנים את מושג השוויון הדמוקרטי כשוויון בהשפעה ובכוח פוליטי, מסתבר כי שיטת הרוב הקובע יצרה אי שוויון חברתי ופוליטי עמוק בישראל. וזה בא לידי ביטוי בכמה תופעות. התופעה הראשונה של אי שוויון ניתן לכנותה זנבות שמקשקשים בכלב. בתקופת ההגמוניה, שיטת הרוב הקובע הקנתה לזהות חברתית אחת, תנועת הפועלים, כוח פוליטי כמעט מוחלט, כאשר שאר הזהויות היו תלויות בה לצורך קיום מפעלי הזהות שלהם. וזהות אחת גדולה, יוצא ארצות ערב, סבלה מדיכוי מוסדי עמוק תחת ידיה. בתקופת הכיתוב, שתי זהויות מיעוט אשכנזיות, הציונות הדתית והחרדים, קיבלו כוח יתר כמעט בלתי מוגבל בחסות שיטת הקואליציה אופוזיציה. שתי הזהויות האלה, מושקעות עמוקות במפעלי זהות מגזריים, האחת במפעל ההתנחלות והשנייה בחברת הלומדים. כוח היתר שניתן לזהויות האלה נוצל מצד אחד בכדי להשתמש במשאבי המדינה כדי להעצים ולבסס את מפעלי הזהות המגזריים שלהם, ומצד שני בכדי לעצב את דרכו של הקולקטיב כולו לאור דרכן הייחודית. במיוחד אמורים הדברים לכוח היתר של מפעל ההתנחלויות שבאופן מעשי סתם את הגולל על האפשרות לפתור את הסכסוך עם הפלסטינאים בדרכי שלום, ועדיין מכתיב את דרכה של מדינת ישראל בסוגיות של שלום, מלחמה וכיבוש. ומאז ההתנתקות גם את אופייה של הדמוקרטיה הישראלית. גם מפעל הזהות החרדי הכרוך באי השתתפות במוסדות הלאומיים ובכלכלה מצד אחד, והמסע גדולה על השירותים החברתיים מעדך הולך ומכתיב את דרכה ועתידה של מדינת ישראל כולה בכך שהוא מדלל את ההון האנושי הדרוש לסגסוג כלכלי ומאיים על עתידה של ישראל. תופעה שנייה של אי שוויון בחסות עיקרון הרוב הקובע, פרדוקס הרוב המודר. בעוד שזהויות קיצון זוכות לעוצמה ולמשאבים מעבר לכל פרופורציה, עיקרון הרוב המכריע גרם להדרה כמעט מוחלטת של חלקים נרחבים מהציבור הישראלי מעיצוב המציאות שבה הם חיים. מדובר בכמה קבוצות גדולות ומשמעותיות. קודם כל נשים. קצת יותר ממחצית החברה הישראלית, שאינה מיוצגת באופן הולם בזירה הפוליטית, ונעדרות השפעה על המציאות שבה הן חיות. נשים מפוצלות בין כל הזהויות הפוליטיות החברתיות, ובתוך כל אחת מהן סובלות מצורות שונות של הדרה. כוחן המספרי העצום אינו מתורגם להשפעה פוליטית, משום שעיקרון הרוב הקובע בחברת רב זהות מאלץ אותן להעדיף את טובת הזהות הקבוצתית שאליה הן משתייכות על פני צרכים וקשיים ייחודיים שיש להם כנשים. אוכלוסייה מודרת נוספת, האוכלוסייה הערבית. 20% מאזרחי המדינה מוצאים עצמם מודרים מהשיח הפוליטי ומשולחנות קבלת ההחלטות. הם מופלים, מודרים, מופקרים לגרועלם, ללא השפעה כלשהי על המדיניות שמעצבת את חייהם. זהות נוספת, יוצא ארצות ערב, זהות ימין מזרחי מאמין. לגבי קבוצה משמעותית ביותר זו, אשר היא שהביאה את ישראל ממצב ההגמוניה למצב הכיתוב, קיימת מחלוקת ביחס למידה בכוחה הדמוגרפי, אכן תורגם לשוויון פוליטי. מצד אחד, יש הרואים בתמיכה המזרחית בחזית ההתנגדות ההיסטורית לתנועת הפועלים, מהלך ששירת את מפעל הזהות המזרחי. פעל זה מעוצב על בסיס חוויית הדיכוי המשותפת שעברה קבוצה זו, ושהותירה בה חותם עמוק. מתוך החוויה הזאת, קל להבין את הלאומנות המזרחית, שמצד אחד מגדירה אותם בראש וראשונה כישראלים ולא כמזרחים, ומצד שני מתבטאת בשנאת אויבי ישראל, הן מבחוץ הערבים והן מבפנים, השמאל, האליטות וכל שמות הקוד האחרים הנוספים לממסד המדינתי האשכנזי שדיכא אותם. התמיכה במנהיגות הימנית האשכנזית אינה נובעת מהסתה גרדה, אלא ממקום עמוק של צורך בסוכנים פוליטיים שיצגו אותם ויפעלו למענם במסגרת ההתנגדות הפטריוטית לאויבי ישראל. כלומר, לפי גישה זו, החבירה לזהויות המיעוט האשכנזיות מענקה לזהות הימם כוח פוליטי והשפעה גדולים על הגורל המשותף. מצד שני, יש הטוענים כי התמיכה הלאומנית בחזית ההתנגדות לערבים ולאשכנזים אינה באמת משרתת את השוויון עבור זהות הימם. ראשית, ההתנגדות והפעולה הפוליטית של קבוצה זו אינן מכוונות להתמודד עם מנגנוני ההדרה העמוקים שעדיין פועלים נגדה. כך למשל, אין מאבק מאורגן כנגד הקריטריונים וסיפי הכניסה למוסדות הממוינים במדינה, עליהם נרחיב בהמשך. בנוסף, לא מתקיימת התנגדות לחלוקה המרחבית הבלתי שוויונית של אמצעי יצור הכלכליים, חלוקה שמייצרת אזורי פריפריה חברתית לצד מרכזים עשירים ומבוססים, וגם לא לחלוקה הלא שוויונית של משאבי מערכת החינוך שממנה נהנים בעיקר החזקים שפחות צריכים אותה. קבוצה נוספת הסובלת אולי באופן אירוני מאי שוויון היא הזהות החילונית הליברלית. דווקא הזהות שהחזיקה בכוח פוליטי בלתי שוויוני בתקופת ההגמוניה, הפכה בעידן מלחמת הזהויות לזהות גדולה, חזקה, עתירת משאבים, החסרת כוח פוליטי ממשי, והיא הפכה לעוד קורבן של עיקרון הרוב. בתקופת הכיתוב, הזהות החילונית הליברלית התפרקה בהדרגה מכוחה הפוליטי. היא איבדה את שלושת העוגנים שהעניקו לה את כוחה, אידיאולוגיה מגבשת, מוסדות מגייסים ומנהיגות קריזמטית. המפלגות הפוליטיות של המחנה הזה הפכו לחלולות, ללא אג'נדה, מלבד התנגדות לשלטון הצד השני, עוינות גדולה כלפי הזויות שמרכיבות אותו, וניסיון בלתי מציאותי לחזור לשלטון במסגרת משטר הרוב קובע. ניסיון ההפיכה המשטרית, שעדיין נמצא בעיצומו, חשף את חולשתה של הדמוקרטיה הישראלית. המחאה הגדולה אמנם הצליחה ליצור מכנה משותף אידיאולוגי סביב ערכי חילוניות וליברליות, ואף הקימה מוסדות מגייסים אפקטיביים וניצנים של מנהיגות קריזמטית, אבל המחאה הסתמכה על זכויות דמוקרטיות, ליברליות, חופש המחאה, חופש הביטוי, חופש העיתונות, חופש השביתה, אך הסתבר שהזכויות האלה חסרות השפעה אמיתית במשטר המבוסס על עיקרון הרוב. המחאה הפכה לא יותר מאירוע הווי ובידור ופורקן כעסים למיליוני המשתתפים בה. בדמוקרטיית הרוב קובע דינה של המהפכה המשטרית להתממש על אפה וחמתה של הזהות החילונית הליברלית. ועם פרוץ המלחמה בשביעי באוקטובר מצאה עצמה הזהות הזאת ממלאת את כל חובותיה למדינה, החיה למעשה תחת כיבוש של משטר פוליטי זר. ניהול המלחמה התבצע באופן חד צדדי, תוך קידום מטרותיו של צד פוליטי אחד בלבד. מחאות, הפגנות ואפילו ניסיונות נואשים לדרוש את המובן מאליו כמו החזרת החטופים לא זכו למענה, והותירו את הזהות הזאת בתחושת ניכור, כאב ואי ודאות גדולה מאוד לגבי העתיד. דיוקן של התפוררות חברתית. במבט מבפנים קשה לראות את התמונה הגדולה. אנו חיים את חיינו כרגיל, הולכים לעבודה, הולכים לבית הספר, עומדים בפקק, נוסעים לחול והולכים לקניון. ישנם אפילו כאלה הרוצים להאמין שעם הניצחון הגדול במלחמה האחרונה, או לחילופין כשמר נתניהו יעלה מהזירה, הכל יחזור למקומו והמדינה תיכנס לעידן חדש של יציבות וביטחון. למרבה הצער זו אשליה. זו הראייה של המציאות מנקודת מבטו של הזבוב, שכנפיו מפרפרות בחלב עד שזה הופך לחמאה חונקת אותו למוות. במבט מלמעלה, זה שרואה את התהליכים הסוציולוגיים, שלושת החלקים הקודמים מציירים פורטרט של חברה מתפוררת. הם מספרים את סיפור כישלונו של המפעל הציוני להתמודד עם האתגר הגדול ביותר שעמד בפניו, בניית לאום ישראלי מאוחד. המערכת המשטרית, הרעילה והרסנית שיצרו בן גוריון וחבריו, מוטטה את מוסדות המדינה שאמורים היו לקשור את הזויות השונות לכדי לאום מתפקד. היא הפקירה את החברה הישראלית לגורלה, הדירה זויות רבות מהמשחק הדמוקרטי ומנעה כל יכולת אמיתית להתמודד אסטרטגית עם הסכסוך, שגם לאחר הניצחון הגדול ימשיך לעוד ועוד סיבובים. מדינת ישראל איבדה את זהותה הלאומית המשותפת. תחת פוליטיקת הסכסוך, החברה הפכה מחברת רב זהות לחברת רב לאום. היא מורכבת מגושי זהות עוינים, לכל גוש סמלים, שפה, ערכים ותמונת מציאות שונה, ללא מכנה משותף מלבד הרצון לשמור על הריבונות ולא לחזור לגלות. נכון להיום, הקונפליקט מתנהל בעיקר ברמת המפגש הפוליטית בין הזהויות. אך אם לא תשתנה שיטת המשטר, הוא עלול לחדור לרמות המפגש המוסדיות, הארגוניות ואף הבין אישיות. במקרה הטוב, מלחמת הזהויות תסתיים בהפרדה הטריטוריאלית, או ברעיון של טריפדרציה, שלוש ישויות לאומיות נפרדות, יהודית, ישראלית ופלסטינית. במקרה הרע, הזהות החילונית ליברלית שהפכה לנרדפת וחסרת השפעה במדינה שהקימה, תנטוש בהדרגה את הארץ ותיקח איתה את משאביה ואת בני הדור הצעיר שנותרו פה ללא עתיד. לשיטה הדמוקרטית הזאת אין עתיד בישראל ולא רק אצלנו. השיטה הדמוקרטית הזאת נמצאת בפשיטת רגל בעידן הנוכחי. היא הביאה לעליית משטרים סמכותניים, פסבדו דמוקרטיים, פוטין, אורבן, ביבי והמשטר בפולין. במקרה הטוב היא כתבה מדינות עד כדי סף קריסה, ראו מקרה הברקזיט בבריטניה ותופעת טראמפ בארצות הברית. הדמוקרטיה הליברלית שהייתה אמורה להיות מערכת בלמים ואיזונים בפני התחרות האלימה וחסרת המעצורים על השלטון ובפני עריצות של השלטון כבר אינה מספקת מענה. במקום זאת היא בעצמה הופכת להיות ללא יותר מנרטיב לוחמני של צד אחד במלחמת הזהויות. את המנוע הזה אי אפשר לתקן, צריך להחליף אותו. הוא לא מתאים והוא מרעיל את הסביבה שלו. אין לסמוך על פוליטיקאים, תנועות או יוזמות שמצרים פתרונות למרית עין להצלת המדינה, מבלי לדבר על שינוי יסודי בשיטת המשטר. כל מי שמציע תוכניות שאינן כוללות מעבר משיטת הרוב קובע לשיטה דמוקרטית שמותאמת לחברת רב זהות, נובח על העץ הלא נכון. יש צורך דחוף לחזור לנקודת האפס של נובמבר 47, להקים מחדש את האספה המכוננת ולהשלים את המשימה שלא הושלמה. יצירת חוקה דמוקרטית שתתבסס על שיטת משטר שמתאימה לחברת רב זהות כמו שלנו. ישנן בהחלט שיטות משטר כאלה ושיטות שמתאימות למשימה הזאת. עליהם נדבר בחלק הבא.